אני רוצה לעשות היום אחת הסוגיות, אני חושב שהיא מאוד משליחה, מאוד דומיננטית גם בהבנה של מניעי החורבן וגם ביכולת שלנו אולי להיות שותפים למשהו של בנייה מתוך סיפור אחד שהנביא מביא אותו רק במקום אחד חז"ל מעריכים בו, ובסוף משנים משהו. אנחנו אומרים באיכה, במסגרת הקינות שלנו, צעק ליבם אל השם, תרבור אחד. חומת בציון הורידי חנך על דמעה יומם ולילה. אל תתני פוגת לך, אל תדום בתינך. קום אירוני ולילה לראש השמורות, שפחי כמיים לבייך נוכח פני השם, שאי אליו כפייך, הנפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצו. ראה השם והביטה למי עולל תקו. יש הפרים חסרים פה. אם תאכל לאנשים פרים עוללי כיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. יש נוסח לקינה, אבל יש האשמה מאוד מחמירה שמופיעה על הפסוק הזה. ירמיה כותב משהו שהוא מאוד קשה. ראה השם והביט למי עוללת? למי עוללת כה? מאשימים את הקדוש ברוך הוא, ירמיה הנביא, ספר איכה. ובראש שם, תראה מה עוללת? למי עוללת כה? ביטוי חריף מאוד. מאשימים את הקדוש ברוך הוא בעלילה, או באיזשהו עולל משהו נורא. מה עשית? שני דברים. לכאורה, בפשט הפסוקים ככה זה נראה. אם תאכל לאנשים פרים עוללי טיפוחים, אם יהרג למקדש השם כהן ונביא. מי שקורא את הפשט ולא מסתכל מעבר, מאשים ירמיה כביכול בקינה שלו, בצער שלו. הוא מאשים את ריבונו של עולם, למי עוללת כה? מה עוללת? אם תאכל לאנשים פרים. אני אומר, קשה לנו לדמיין, אני חושב, אופציה כזאת שאדם אוכל את פרי בטנו, אוכל את ילדיו. סבתא שלי זוכה לברכה, ניצולת שואה, היא אומרת לנו שהיה רעב נורא. אנחנו היינו, כשפירקנו את הבית שם, בית של סבא וסבתא, אז מצאנו סליקים של אוכל. מצאנו מקומות שבהם החביאו קצת קמח, קצת שמן. מי שחווה רעב, יודע להתארגן לזה, שלא יהיה רעב. אבל אני אומר, אף פעם לא הגענו למצב שמישהו אכל בשר אדם. תמיד אני שואל אותי, בשעה באב, איך זה יכול להיות? איך הגיעו לשם? היינו מורעבים בצורה מטורפת, לא אכלנו ימים, שבועות. לא עלה על דעתנו. לא היה דבר כזה. אבל כאן, למי עוללת הכל? אם תאכל אנשים פרים עוללי טיפוחים. קרה דבר כזה. שהמדרש מתאר בכמה תיאורים, את הגברים שהם במערות, אנשים במערות, אוכלים פרים, זה דבר נורא בעיה. מה הדבר השני? במקרה אסון כזה, שיהרג במקדש השם כהן ונביא. אז הקורא הפשוט, מה מבין? שמדובר בזה שבאו אויבים לבית המקדש, ותוך כדי ההרג הנורא שהיה שם, הרגו כהנים ונביאים את המקדש. בית המקדש שבו אמור הכהן להיות הדומיננטי והמרכזי, שם הוא נהרג, אם יהרג בגלל השם כהן ונביא. שתי צרות, צרה אחת אם תאכל אנשים פרים, צרה שנייה אם יהרג בגלל השם. וחז"ל אומרים לא כך, חז"ל אומרים מקור שתיים, ראה השם והביטה. מעשה בדואג בן יוסף שמת והניח בן קטן לאמו, והייתה ממדדת אותו בטפחים ונוהגת הוא נותן את משקלו לשמיים, שוב זהב השמיים. אז כל פעם שוקלת אותו, כך וכך הוא שוקל, תרומה לבית המקדש. בכל שנה ושנה. וכיוון שהקיף המצודה לירושלים, טבחת הוא אמו בידיה והחלת. נורא, אפילו הבן הזה שנקרא מראש דואג, הבן הזה שדואגים לו כל הזמן, דואג בן יוסף, יש הכי הרבה דואגים לו, אבל בסוף הגיעו למצב של החלת. היה ירמיה מקונן לפני המקום ואומר, למי עוללת כה? אם תאכל אנשים פרים עוללי טיפוחים, מי שסיפחו אותם וגידלו אותם ועשו אותם ככה ב... לרוח הקודש ושיבתו, מהרג במקדש השם כהן ונביא, זה זכרה בעיני אדם. עכשיו זה הופך את התמונה. אתם שואלים איך הגעתם למצב שבו תאכל אנשים פירות ותפוחים, התשובה האלוקית, כי אתם הרגתם במקדש השם כהן ונביא. אם תאכל אנשים פירות ותפוחים, זה בגלל שאתם הרגתם בבית המקדש כהן ונביא. זאת אומרת, זה לא שני דברים שירמיה מקונן עליהם, זה הקינה והתשובה האלוקית. ואת הקינה היא, אתם טוענים שתרום למי הוללת, ואני אומר לכם, מה אתם הוללתם? אתם ראיתם, יש שם כהן ונביא. ככה בעצם קורא את הפסוק לפי חז"ל, וזה מה שהופיע בקינות, בחלק מהקינות, חלק המנהגים, לומר בקינות תשעה באב, תראו, הוי על כל שכני הרעים, עת שהקראם מודיעים, ועת שעשו לא משמיעים. לא מודיעים, סליחה. אם תאכל אנשים פריה מודיעים, ואם יש שם כהן ונביא, לא מודיעים. זאת אומרת, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, תראה מה עשית לנו, אבל לא מספרים מה אנחנו עושים. זה בעצם החלק השני שהיה עם שם כהן ונביא, שזה האירוע שאנחנו רוצים עוד היום. האירוע הזה, זה מה שגרם בסוף את ההשתלשלות הזאת של החורבן. אני רוצה כדי ללמוד את זה, זה סיפור שיש לו שני פנים. פן אחד, אני מניח, יותר מפורסם, פעם שלי קצת לוחות מפורסם, וחז"ל מביאים אותו בהסדר יותר מוערך. האירוע שלנו מדובר, אנחנו חוזרים קצת תקופה אחורה, תליה הורגת את כל זרע המלוכה, ואז יהודה הכהן, הכהן הגדול, מחביא בן אחד, צאצא אחד אחרון לזרע בן דוד. האירוע הזה כולו, שנקרא עכשיו, עם המלך יואש, לא מופיע במלכים. אין לו זכר. אחד הדברים, יש הרבה דברים כאלה, אבל אחד הדברים שבספר המלכים לא תמצאו, בדברי הימים מופיע באריכות. זה הסיפור שלנו כאן. אני רוצה לבוא להתחיל, אחרי שפעמיים בדורות ישראל, כמעט קלה זרע בן דוד, הפעם הראשונה היא פה. תליה עושה הכל, כבר שהרגו את הבן שלה, יהוא המלך הורג את כל הצאצאים שלה, ואז במילא היא הורגת את צאצאי בן דוד, ואחד נשאר. האחד הזה, הכהן הגדול יודע לוקח אותו, מה שנקרא לחדר המיטות. חדר המיטות זה בעצם בית קודשי הקודשים. הוא מחביא אותו 6 שנים בערך בתוך בית המקדש. תארו לעצמכם ילד גדל בתוך בית קודשי הקודשים. משהו, זה לא חברים, זה לא משחקים, זה לא זה, מה הוא עושה עם אוכל, עם שיניים, עם שירותים, ילד קטן. נמצא שם, יהודה הכהן שומר עליו שם בתוך בית קודשי הקודשים. אחרי זה, בשלב מסוים, הם פותחים את קודשי הקודשים, ממליכים אותו, והוא נהיה המלך, וכל ימיו הוא כפוף לידע הכהן, שהוא המציל שלו. לידע הכהן הגדול, שבעצם הציל את מלכות בית דוד, שמר על יואש עד שיגדל, ובסוף ממליך אותו. אז הרגו את התליה וחזר למלוך יואש. הפסוקים האלה מתארים את מה שהיה אחר. והזכרנו לידע, ויסבה ימים, ויעמוד בין 130 שנה במותו. ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל עם האלוהים וביתו. זכה יהוידע הכהן, שיקבר לא בקברות אבותיו, אלא בקברי מלכי בית דוד. למה? כי הוא הציל את מלכות בית דוד. רואים, זוכרים לו לטובה עם ישראל, את מה שעשה עם יואש המלך, וקוברים אותו בכבוד גדול בקברי המלכים. ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית השם, אלוהי אבותיהם, ועבדו את האשרים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. ושלח בהם נביאים להשיבם אל השם ויעידו בם ולא עזים. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן, ויעמוד מעל ההם ויאמר להם, כה אמר אלוהים, למה אתם עברו את מצוות השם ולא תצליחו? כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. והקשרו עליו והרגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויערוק את בנו, וכמותו אמר, יראה אלוהים וידרוש. בואו נראה את הסיפור. מת יהוידע הכהן, במות יהוידע קורה שם איזה מהפכה. באו שרי יהודה והשתחוו למלך. חזל אומרים מה היה שם. באים שרי יהודה ואומרים למלך, ראית פעם מישהו שנכנס לבית קודשי הקודשים בלתי ראוי ויוצא חי? הרי הכהנים הגדולים בבית שני מתחלפים כל הזמן לפני שהם היו לא ראויים, נכנסו בית קודשי הקודשים ולא עושים את שנתם. שש שנים גדלת שם. איך הצלחת לגדול בתוך בית קודשי הקודשים ולצאת חי? סימן שאתה מה? סימן שאתה יום. ואז הם משתחררים למלך, הופכים אותו לעבודה זרה, נותנים למישהו עלה בדרגה, עכשיו הוא לא נהיה סתם, עכשיו הוא נהיה אלוהים, טוב, זה... מי סירב להצעה הנכבדה הזאת להיות אלוהים? ואז הוא שמע עליהם, זה מה שאתה אומר. ואחרי מות ידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, זאת אומרת, הם משתחווים לו, הופכים אותו לסוג של עבודה זרה, אז שמע המלך עליהם, אם מות ידע, עוזבים את הכל. עזבו את בית השם, את אבותיהם, עוזבו את העשירים, את העצבים, וכסף לא יודע לירושלים משהו. התדרדרות נוראית, מות יודע, יודע היה כשכל עוד יודע היה חי, הכל היה בסדר גמור, מת יודע הכהן, הכל נגמר. משתחווים לו, אחר כך משתחווים לעבודה זרה, בעצם מאבדים את האיזון של מה שהיה כאן קודם, הקדוש ברוך הוא שולח עליהם נביאים להשיבה ולשם, והעידו בהם ולא עזר. ככה פסוק מת. ואומרת, יש שם תהליך של הידרדרות, הקדוש ברוך הוא שולח נביאים וזה לא עוזר, ואז מגיע זכריה, אחרי כמה פעמים, לא צריך להתבלבל, זה לא זכריה של תרי עשר, זה זכריה בן ילדה הכהן. רוח אלוהים לבשה את זכריה בן ילדה. עכשיו נמצאים, אחרי שמוכיחו כמה פעמים, זכריה בן ילדה מקבל רוח אלוקים, ויעמוד מעלה, ויאמר להם, כה אמר האלוהים. למה? עכשיו תראו מה שהוא אומר, הוא אומר בעצם, משפט לא חריף, לא נורא. אנחנו מכירים פסוקי התוכחה, פסוקים הרבה יותר חריפים מהפסוק הזה. למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו? כי עזבתם השם, עזבתם את השם, יעזוב אתכם. אין פה כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, אין פה איזה פסוקים של... פסוקי ישעיה וירמיה נמצאים תוכחות חריפות מאוד. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אתם עזבתם את השם, הוא עוזב אתכם, לא תצליחו. מה תגובתם? מעל ומעבר. והקשרו עליו, והרגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. זאת אומרת, הם מחליטים להרוג אותו, זאת אומרת, לא רק לא לשמוע את התוכחה, אלא גם לפגוע בו, להרוג אותו, זה נעשה, אומר הנביא, במצוות המלך בחצר בית השם. זה חמור מאוד. מילא אתם לא שומעים, מילא אתם עוזבים את חצר בית השם. הם באו, אני שואל, הם באו לחצר בית השם בשביל מה? הוא חושב לתפוס את זה, באים לבית המקדש. באים, אנחנו לא יודעים שכבר מה התאריכים של הדבר הזה, אבל באים לבית המקדש, נמצאים בבית השם, אומר להם מישהו לשמוע על דבר השם, לא משהו שהוא נורא חריג, ומה התגובה שלהם? הורגים אותו, במצוות המלך. הפסוק מאי, ולא זכר יואש המלך החסד שעשה יהודה בבקור. אבא שלו הציל אותך, הציל אתכם, הציל את רוב בדוד. כל זה שאתה מלך זה בזכותו, שאתה חי זה בזכותו. אתה הורג את הבן שלו, למה? כי הוא אומר לך משהו שאתה לא רוצה לשמוע? והוא דורג אותו בבית השם, במקום שבו ניצלת. במקום שבו ניצל ניצל יואש, שם הוא הורג את מצילו, את הבן של מצילו. אין כפיות טובה יותר גדולה מזה. אבל יש שם ביטוי אחד שאנחנו פחות מכירים, וכמותו אמר, ירא השם וירוש. הנביא זכריה אמר את דברו, הוא רואה שהורגים אותו, ככה בעוד הוא גוסס, במילותיו האחרונות, ירא השם וירוש.
זה כמותו או
במותו? זה כמותו. זה רואה אותו לא בכך. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, המשמעות היא, בשעה שהוא עומד למות. לכאורה זה מגיע מעד אחר. שנה אחרי, באי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שלם שליחו למלך דרמסק. כי במצער אנשים באו חיל ארם, והשם נתן בידם חיל לרוב מאוד, כי עזבו את השם אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שפטים. זאת אומרת, הם לא באים כדי לכבוש, הם גם לא באים כדי להרוג. הם באים לקחת כסף. אבל מה? הם מקים את יושפה, את יואש, ועושים בו שפטים. ובלכתם ממנו, כי עזבו אותו במחלולים רבים, התקשרו עליו עבדה בדמי בני יהודה הכהן, ויערקו על מיטתו וימות, ויקברו בעיר דוד, ולא קברו בקברות המלכים. זאת אומרת, עם ישראל עושה את החשבון. יהוידע הכהן, היה צריך להיקבר בקברי הכהנים ובקברי משפחתו, אבל הוא הציל את מלכות בית דוד, ולכן הוא נקבר בקברי המלכים. יואש המלך, שבעצם ניצל, אבל הוא ביזה את מלכות בית דוד, והרג את יהוידע הכהן, את נצחי האמון של יהוידע הכהן, הוא לא נקבר בקברי המלכים. אבל הפסוק לא מסיים בזה, אלא אומר עוד משהו. ואלה מתקשרים עליו, זבד בן שמעת האמונית, ויוזבד בן שברית המואבית. זה מאוד מעניין. שני עבדים כאלה, שהם אחד מבני עמון ואחד מבני מואב. התכונה המרכזית, הכתובה על עמון ומואב בתורה, מה היא? כפיות טובה. אביהם, אבא שלהם, זה לוט. והם היו חייבים לישראל, שלא קידמו אתכם ולכם בצדכם מצרים. למה לא צריכים לקדם אותנו? כי הם בני לוט שניצל בזכות אברהם. אז הם כפויי טובה. אז כפויי טובה מקים את כפוי הטובה. זאת אומרת, אותו מלך יואש, שהיה צריך לזכור את הטובה הגדולה שעשה לו יהוידע הכהן, ולכבד אותו, ולכבד את הבן שלו, ולהציל אותו גם כן, מידי המקים. במקום זה הוא הורג אותו, מי שפוגע בו, זה אותם בני כפויי טובה. זאת אומרת, מידה כנגד מידה, רק אם זוכו מסדר לו. כל הסיפור הזה, לכאורה בזה זה היה נגמר. יהוידע הציל את יואש, יואש בגד בו, הוא נענש, נגמר הסיפור. לכאורה פה זה נגמר. עכשיו, ספר מלכים, מוזכר יואש המלך, מוזכר שקצת ירד מלכם מדרגתו, אבל הסיפור הזה לא נגמר. מעניין. חז"ל הרחיבו את הסיפור הזה. כן, חבר.
כן.
זה נביא או כמו צרכה לרוח השם, משהו שהוא מזריגה? הרבה פעמים רוח אלוהים שמופיע על מישהו זה נבואה, יש פעמים שלא. לפעמים זה רוח גבורה, זה רוח עוצמה. לכאורה, הוא אומר, מה שכתוב, אני חושב שכן כתוב, זה חשוב לומר, הוא לא, זה בא לו מתוך רוח אלוהים, מה שכמו מתוך דבר נכון. אז הוא בא, רוח אלוהים לבשה אותו, ואז הוא הנאמן ואמר. וזה היה קלט תהליך שלא מתחיל ממנו דווקא. יש תוכחה, תוכחה נכונה. אני מכיר שם את הצד השני של הדף, חז"ל בקהלת רבה, מביאים את הסיפור הזה, וטיפה מרחיבים אותו, בהתחלה, בסגנון אחד, ואנחנו נעבור רק לסגנון אחר. ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט, שם הרשע. רב אליעזר ורב יהושע בן לוי אומרים, מקום המשפט, שם הרשע, מקום שסנהדרין גדולה יושבים וחותכים דין של ישראל, שמה הרשע, שנאמר, ויבואו כל שרי מלך בבל, וישבו בשער התווך, מקום שחותכים בו את ההלכות, שמה הרשע, שם ישבו נרגל, ושר עצר, סמגר, נבו, סרסכים, רב סריס, נרגל, שר עצר, רבמק, וכל שרי שרי מלך בבל. ואיפה שישבו סנהדרין, וחתכו את הדין על פי תורה, ברוח הקודש, בצורה שבו מחליטים את ההלכות בישראל, שם יושבים כל שרי הרשע האלה של נבוכדנצר וחותכים את הדין של ישראל. מטלה אמר, זה מה שהמשל אומר, הן דתל אמר איזייני קולווה, ראי תל לקולטי. איפה שהאדון תולה את החרב שלו, הרועה תולה את, את המטלה שלו, את התרמיל שלו. זאת אומרת, במקום השרים החשובים, שרי אמת, שרי תורה, שישבו שם לפני כן, נמצא לשם של שרי בבל. למה זה קורה? לרוח הקודש צובחת. ובמקום הצדק, שם הרשע. מקום שנאמר בצדק ילין בה, ואתה מרצחים. מה אתם רוצים? מה עשיתם בבית המקדש? אתם שואלים למה הרשע הגיע למקום הצדק? כי הרצח שלכם הגיע למקום הצדק. העבדים קטונים, אתם עושים שם רצח? שם הרגו את זכריה וטוריה. לא דווקא רגע טוריה, דבר על זכריה, שם הרגו את זכריה בן ידע כהן. רבי יותר בייק המייל רבי אחא, שאל אותו את רבי אחא, באיזה מקום הרגו את זכריה? בעזרת ישראל או בעזרת נשים? כי הוא יכול לדעת, רצה לדעת את המקום המדויק. אמר לו, לא בעזרת נשים, לא בעזרת ישראל, אלא בעזרת כהנים. עוד פעם, הוא כהן. ולא נהגו בדמו, לא בדם כתב צבי ולא דם אייל, בדם אייל וצבי כתיב בהם בתורה, ושפך את דמו בחיסר ובאפר, אבל זכריה הצדיק לא נהגו בדמו. לא כדם אייל וצבי, אלא שפכו על האבנים וכתיב, כי דמה בתוכה יצא חסל, הסמן. כל כך למה להעלות חימה ולנקום נקם. מה שהמדרש מתאר, תמיד משאירים בחלק הנורא של מכירת יוסף, היה זה שאחרי שמכרו את אח שלהם, ישבו לאכול. לאכול, זה לא פגע בהם, לא היה שם איזשהו חרטה, איזשהו חוסר יכולת לישון או לאכול אחרי אירוע כזה. גם כאן, שפכו את דמו, השאירו את זה גלוי, לא התביישו במה שקרה, אולי לא הבינו את המשמעות של מה שקרה עד הסוף. זה כאילו עבר לידם. ועל כך כתיב, וזכור את בואך אוהב וחורותיך. מוצא בשעה שעה מבוזרדן להחיב את ירושלים. עכשיו, מספר לנו המדרש משהו חדש לגמרי. המשך, מה זה ירא השם וידרוש? בשעה שעלה נבוזרדן להחיב את ירושלים. אמר את הקדוש ברוך הוא לאותו אדם, שיהיה תוסס ועולה 252 שנה. מיואש ועד צדקיהו. תקועת יואש, שרצחו שם את זכריה בן יהודה, הדם שלו שהיה שפוך שם, לא מתכסה. מה שלא עושים, הדם הזה תוסס ועולה, יאיר השם וידרוש. זה כל הזמן אומר, זה עוד עומד להיות. מה עשו עליו? מה עשו? גרפו עליו כל עפר, ועשו כל ערימה ולא נח. הדם הזה שולחים עליו חול, ועוד פעם חול, ועוד פעם חסים, נשים לחבי, מנסים להגיד שזה לא בדיוק היה ככה, שזה היה ליד, הוא היה קצת בסדר, כל מיני כיסויים כאלה שמנסים לעשות, שום דבר. הדם הזה תוסס ועולה. והאדם תוסס ומרתיח. אמר הקדוש ברוך הוא לדמה, האנדה דתיק ודיאטיק ידיתך. בוא תגבה את השטר שלך. כיוון שענה לבוזרדן, וכמה יתירה לבוזרדן, הוא היה הצורר הגדול, ורואה את הדם הזה, אמר להם, מה טיבו של הדם הזה שתוסס כך? ספרו לי, מה זה הדם הזה? אמרו לו, דם פרים ואלים וכבשים של שוחטים ומקריבים? מה אתה מדבר? זה במקדש שלנו, היהודים, אנחנו... הדם הוא לא סתם דם נשפח, זה דם תוסס. כלומר, כן, בוא ננסה. הביא פרים וכבשים ואלים ושחט עליו, ולא שתק ולא נח ולא עמד. הדם הזה לא שתק, הדם של הקורבנות לא תסף, הוא אומר, זה לא זה. אי אפשר לרמות את נבוזרדן. מיד הביא טלען בגרדון ואמר להם, אמרו לי מה טיבו של דם זה, ואם לא, אנא מסרק כי התחולו למסק את הברזל. אני אסרק את המסקות של ברזל. אמרו לו, הואיל והקדוש ברוך הוא רוצה לטבוע דמו מידינו, נגלה לך. בוא נספר לך את האמת. אמרו לו, כהן ונביא ושופט, היה מתנבא עלינו את כל הדברים האלה שאתה עושה עמנו. ולא היינו מאמינים בו. ועמדנו עליו והרגנו על שהיה מוכיחם. תראו את האמת. היה פה נביא. וכהן. והתרא בנו את כל מה שאתה אמרת שיהיה, הוא אמר שיהיה. והוכיח אותנו, ולא שמענו. לא רק שלא שמענו, הרגנו. זה אדם שלא שתוסס. תראו את האמת. נבוזרדן לא יודע ברכים אחרים את הטיפול, הוא מתחיל להרוג באנשי ירושלים. מיד הביא 80,000 פרחי כהונה ושחט עליו ולא נח. האדם בוקע ועולה עד שהגיע לקברו של זכריה. ועוד הביא סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה ושחט עליו ולא נח. אני רוצה להגיד לכמויות, אבל כמה כמות החלל מתוארים? באופן נוראי, מספר ההרוגים, כמות ההרוגים שהיה בחורבן הבית. בלתי נתפס, פשוט קצרו את האנשים. והרגו והרגו והרגו, האדם הזה צריך להיות מחופר בסוף התהליך הזה, ואנחנו נקרום להיות מחופר. איך נעשה את זה? שחט עוד ועוד, כאילו קורבן, או כאילו תשובה או תיקון, לאותו חטא נורא שעשו עם זכריה. באותה שעה בא אותו רשע וזעק על דמה ואמר לי, מה תו את ומה דם הדידך יתיר בדמי אליהן? אפילו לבוזרדן גם מזדה זה, אבל כמה, מה אתה רוצה עוד? כמה הרקתי בהם אתה לא נרגע? בא יד אליו על כל ומתח בגינה? אתה רוצה שנאבד את כל המשרד בגללך? לא אדם מגיב, אלא הקדוש ברוך הוא מגיב. באותה שעה נתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים, ואמר, מה אם זה רשע בן רשע ואכזרי, ועלה להחריב את ביתי, נתמלא להם רחמים? אנוכי שכתוב בי, השם, השם, אל רחום וחנון וכתיב בי, טוב השם לכל אחד וכל מעשה, ולכה כמה וכמה? באותה שעה רמז הקדוש ברוך הוא לאותו דם, ונבלה במקום. אחרי שהרג שם נבוזרדן כל כך הרבה אנשים, בגלל דמו של זכריה, והוא הורג, והורג, והורג, והוא לא מפסיק, לא נגמר, וכבר נבוזרדן יכול לראות את זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, די, מספיק, כמה אפשר? ורמז אותו דם ונרגע. ואז המדרש משלים את האירוע שאנחנו דיברנו עליו מקודם, אמר רבי יהודן, שבע עבירות עברו ישראל באותה שעה. הרגו כהן ונביא ושפכו דם נקי וטימאו את העזרה ביום השבת ויום הכיפורים. ואת לכם את שבע עבירות, מה כתוב כאן? מה שלדענו מכל הפרטים האלה זה את התאריך. זכריה שעומד בבית המקדש, באיזה יום הוא עושה? באיזה יום הציבור קשוב לשמוע משהו? באיזה יום זה יום של בית המקדש? עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? זה היום, זה היום שלו. אני רוצה להגיד לזכותו של זכריה, הוא לא בא בסתם איזה יום והלך לשוק וצעק שם תוכחות. יום כיפור, הציבור מגיע לבית המקדש לעבודת היום. עדיין מגיעים, זה היום כזה יום. נמצאים בבית המקדש, זה יום הכיפורים. מה הוא אומר להם? פסוק אחד של תוכחה, ולא מהתוכחות החריפות. אומר להם, עזבתם את השם, עזב אתכם. זהו. והורגים אותו, את הכהן הגדול, ביום הכיפורים. מה יותר גרוע מזה? זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא מה שעשה, היא יודע, כל כך אלמנטרי, הוא כל כך בסדר. הוא אמר להם פסוק אחד, ביום שכולם מקשיבים. זה יום שבתי הכנסת מלאים בכל הארץ. נכון? זה תמיד יום כזה של תשובה, שקצת איזה חשבון נפש, שקצת איזה הכנעה, צום, באים לבית המקדש. יש תיאור נפלא, מי שעושה אירועות בהקדמה שלה, במעלה בספר יחזקאל. היו עוזבים, צערנו עכשיו, בתקופה האחרונה, נערך, אז קבר יחזקאל הנביא נמצא שם באזור עיראק. ושם התאר בתיאור רחב, והיו באים לקבר יחזקאל, היו באים עשרתם בתשובה. מי ככה, אזור שם בתשובה, עד אחרי יום הכיפורים, ועושים שם בימים אלה בתשובה, בצעתו, בתפילה. אנשים באים ביום כיפור לכל מיני מקומות, כדי להתרומם קצת, לעשות תשובה, לחשוב קצת. אז הוא מנצל את זה קצת ידע, ועושה להם, נותן להם פסוק אחד של תוכחה, אולי זה יצליח הפעם. זה הכי אלמנטרי, הכי פשוט, תוכחה הכי פשוטה. הורגים אותו ביום כיפור, וזה. לכאורה, צודק, ידע, וצודק הכעס על ישראל כאן מוצלח, אם הוא סוגרים את השיעור פה, אז זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אתם אומרים לי, יודע את דתו, אם תאכל אנשים פרם ולבית היפוכים, אני אראה לכם. אם יערב במקדש השם ביום הכיפורים, כהן ונביא. ואתם מסוגלים לפגוע בכהן גדול ביום הכיפורים בבית המקדש, אז אל תתפלאו על זה שהם תוכל אנשים פרם ולבית היפוכים. זה כאילו התשובה בין המלאך מה שישראל מתלוננים לבין מה שהקדוש ברוך הוא עונה. בהמשך אותו מדרש, קצת אחרי זה, מופיע פתאום גישה אחרת לגמרי. וזה נותן מבט אחר קצת על הסיפור הזה, אותו סיפור בדיוק. ולכאורה נותן חלק מהאחריות למה שקרה לזכריה עצמו. לזכריה עצמו. והנרצח אשם במה שקרה שם. אומר המדרש מקור שיש. אם רוח המושל תעלה עליך, מקומך אל תנח. כי באת לך ממשלה, אל תנח מידת שמתנותך. קיבלת תפקיד, נהיית בעל שררה, קיבלת איזו עמדה, איזה מעמד, מקומך אל תנח. אל תתפוס מרחק מהציבור, תהיה בענווה. אל תנח מידת שמתנותך. ללמדך שכל המניח עם מתנותו, גורם מיטה לעולמו וחטאת לדור. אדם יכול בזה שהוא קצת ככה תפס גובה לקרום מיטה לעצמו לעולמו וחטאת לדורו. מי לומדים את כל הסיפור הזה? ומי את למד? מזכריה. עכשיו, זה דבר נורא. זאת אומרת, רגע, עוד לפני שראינו עוד למה, חז"ל אומרים, לא רק ישראל היו לא בסדר בסיפור הזה. ודאי שלא בסדר. פה אין שום ספק, מה שקראנו מקודם, מספיק מזעזע. אבל גם לזכריה יש חלק באירוע הזה. למה? כי הוא כנראה לא עשה את ה... לא הניח את מתנותו. שנאמר, ורוח אלוהים לבשה את זכריה, ויעמוד מעל העם. פסוקים שקראנו בדברי הימים, יש שם איזה ביטוי שככה קראנו אותו מהר. כשהוא עומד לתוכחה, הוא אומר אותה ביטוי מאוד חריג, ויעמוד מעל העם. וכי מעל ראשי העם היה הולך? הפירוש מעל העם. אלא שראה עצמו גדול מכל העם, וכאן יש עוד פרט של האדם. חתן המלך, וכהן, ונביא, ודיין, התחילים לדבר גדולות. אומר להם, למה אתם עוברים את פיית השם? לא נצליחו. מיד הקשרו עליו, הרגימו אותו, אלא זאת המלך. זאת אומרת, מאשימים את זכריה, בזה שהעמידה שלו מעל העם כביכול, לא, דיברת קצת ככה בהתנסות, קצת אתה חתן המלך, ודיין, וכהן, ונביא, ויום כיפור, וכולם באים אליך בעצם, קצת הבנת את האיזון, אבל חזר ממשיכים. אבל יחזיאל לא עשה כן, אלא ויחזיאל בן זכריה, בן בניה, בן יעל, בן מתניה, לוי, מבני אסף, הייתה לרוח השם, בתוך הקהל. מהו בתוך הקהל? שישבה עצמו לקהל. עכשיו, אני משוכנע, אני בטוח שיש פה הרבה יהודי תנ"ך, אבל אני בטוח שאין הרבה שיודעים מי זה יחזיאל. ולמה, ואיזה השוואה עושים? אני בכוונה אומר את זה, דמות עלומה, שנמצאת פעם אחת בתנ"ך, קוראים לו יחזיאל. ושם מדובר אצל מלך צדיק, אצל יהושפט מלך יהודה, שעומד לצאת לקרב. ועם ישראל יוצאים שם בתפילה גדולה לקראת הקרב הזה. ויחזיאל, שעומד בתוך הקהל, אומר להם נבואת נחמה. אתם תצליחו, יהיה בסדר, ואתם תפללו לשם, אתם מנצחים בקרב. נו, וכל הקהל אוהב אותו, ומשתחווים לקדוש ברוך הוא, יוצא מצוין. איפה נקודת ההשוואה? איפה נקודת ההשוואה? זה חז"ל פה עושים השוואה שלולא שהם עושים, זה בלתי אפשרי להשוות את זה. איפה נמצא? זכריה, איפה נמצא יחזיאל? זכריה נמצא אצל מלך רשע, עובד עבודה זרה. צריך לנבא להם נבואת פורענות. צריך להגיד להם משהו של תוכחה. אף אחד לא אוהב לשמוע את דברים כאלה. יחזיאל נמצא בשעה של מלך צדיק. עם ישראל בתפילה. נמצאים תחת השפעה של דבר השם. רוצים את דבר השם. מה אומר להם? דברי נחמה. הוא מנבא להם שיצליחו ושיהיה בסדר ושהכל יהיה מצוין. אז שובים לנו, מה הפלא? גם בלי בתוך העם ומעל הקהל ובתוך הקהל. בלי זה בכלל. שתי נבואות שונות לחלוטין. זה לא דומה, לא דומה בכלל. ההשוואה של חז"ל מאוד מאוד משונה. לכאורה. כאומרים, שימו לב לדגש. אצל זכריה כתוב שהוא עומד מעל העם. אצל יחזיאל כתוב שהוא עומד בתוך הקהל. דרך אגב, זה לא הפעם היחידה שכתוב בתוך הקהל בתנ"ך. איפה עוד כתוב? פנחס עוד מתוך הקהל. עכשיו, אבל כאן בחרו דווקא את מתוך הקהל הפחות מוכר. מתוך הקהל של יחזיאל, בדברי הימים, וזה פרק כאן שנמצא רק בדברי הימים, בנביא שלא מוזכר בשום מקום אחר. מה רוצים להגיד? יש לכאורה איזו הדגשה. נמצא זכריה שומר תוכחה מעל העם, ויחזיאל שנמצא בתוך הקהל. חשוב כדי להבין את זה, או את גודל המשמעות של זה. יש גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין מתוספת רש"י שם, גם היא מאוד, מאוד חדה. גמרא מביאה את הסיפור של אהרון הכהן, חטא העגל. מביאה את הפסוק שלנו באיכה. ופליגא דרבי תנחום בר חנילאי. אמר רבי תנחום בר חנילאי, לא נאמר מקרא זה, אלא כנגד מעשה העגל, שנאמר, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. עכשיו אהרון בונה מזבח, למה? לעגל. אבל כתוב לפני כן, וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו. עכשיו לגמרא, מה ראה? אבל אני חושב לפני כן, תראו את רש"י, ונמצא להם מתחת למטה, מאוד חשוב הרש"י. אלא כנגד מעשה העגל, שעשה אהרון פשרה בינו לבין עצמו, והורה היתר לעצמו לעשות להם את העגל. אני חושב שזה משהו שהוא... מאוד מיוחד. מה כתוב פה בעצם? יבוא, לא יודע איזה ציבור ואיזה קהל, אבל ירצו מהרב שלהם שיהיה מכל הסכולה שלהם. ויגידו לו, אנחנו רוצים עגל, או בונים עגל, האם מותר לו באיזושהי סיטואציה להסכים לדבר כזה? שיפסוק על פי האחרון או הראשון הכי נידח שימצא ברשימת הראשונים האחרונים. אין דבר כזה. יש לנו דין של עבודה זרה, יהרג ואל יעבור, זה חד משמעי. אין דבר כזה, אין סיטואציה שבו יתיר מישהו לעבוד לעגל, או לבנות מזבח לעגל, אין דבר כזה. כאן אומר רש"י שאהרון עשה פשרה וקיבל החלטה מודעת והתיר לעשות עגל. דרך אגב, הפסוק אומר זה מפורש. בהמשך, שיש מגיפה על ישראל, כתוב שהמגיפה הייתה על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. לנצח, זה כתוב שאת העגל הזה עשה אהרון. זאת אומרת שאהרון מקבל החלטה מודעת ועושה זה, הוא לא עושה את זה כאן, בטח לא בשמחה ולא בזה, אבל הוא עושה את זה כהחלטה לעשות את זה, לשון הרש"י פה, שהתיר, הורה, היתר לעצמו לעשות להם את העגל. זאת אומרת, עשיית העגל זה הוראה של אהרון הכהן, משהו במודע מלכתחילה. נמשיך, אני חוזר לגמרא למעלה. מה ראה? עדיין, אין הוראת שעה להתיר עבודה זרה. אבל אין דבר כזה, אני לא חושב, יש אח ורע באיזשהו מקום. או איזשהו פוסק, או איזשהו היתר נחתי לעשות עגל או לעבוד לעגל. אין דבר כזה. אני חוזר לגמרא. הגמרא אומרת, והיה אהרון והיה מזבח לפניו. מה ראה? אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רב אלעזר, ראה חור שזבוח לפניו. חור, בנה של מרים, שכל ישראל שותים מים בזכותה. שותים במדבר. מרים הנביאה, אחות אהרון, נשגת עם ישראל. הבן שלה עשה מה שצריך לעשות כל יהודי. וכשאמרו לו, או עבודה זרה, או החיים שלך, מה הוא עשה? זבוח לפניו, נהרג על קידוש השם. הוא לא מוכן לבנות עבודה זרה, והוא התעקש לא לבנות את המזבח הזה, והוא נהרג על זה. רואה אהרון את חור זבוח לפניו. מה צריך לעשות אהרון? אותו דבר. התעקש לא להסכים לבנות עבודה זרה, בטח לא בהוא שהוא יבנה, ולמות גם כן. אלא מה? אמר, היא לא שמענה להוא השתה, עבדו לי כדי עבדו בחור. אם אני לא אשמע להם עכשיו, יעשו לי מה שעשו לחור, ומקיים בי, ואז מגיע פסוק מאחד. אם יערב במקדש השם כהן ונביא, ולא הבל הוא תקנת לעולם. אם אני אעשה את מה שעשה חור, ואת מה שההלכה ודאי נורא לי לעשות, מה שיקרה זה שיהרגו אותי. אם יהרגו אותי בשלב הזה של ישראל, יראה, אם יש שכבר עכשיו בהתחלה, ביציאת מצרים, כהן ונביא, אין תקנה, חוזרים חזרה אחורה. אתה יודע לכמה שנים, יודע איזו תקופה. אוי ואבוי, יאמר הפסוק הזה כאן, ביציאת מצרים. מה הוא עושה? מוטב דליעבדו לעגל, אפשר הבלו תקנת בתשובה. זאת אומרת, אפשר שהוא התיר לעצמו, הורה היתר, לשון חזל, לראש הרש"י, סליחה, הורה היתר לעצמו לעשות עגל, למה? הוא מבין שזה אין ברירה, כי אחרת יהיה הרבה יותר גרוע. אני מוכרח להגיד, זה לא שיקול של פוסק, זה שיקול של נביא. זה לא יכול להיות שיקול של פוסק. אבל אהרון הכהן הורה היתר, הורה היתר דוחה, כן? עכשיו של פסיקה, אבל הוא הורה היתר לעצמו לעשות עגל בגלל שלא רצה להגיע למצב של נהרג במקדש השם כהן ונביא. אז אהרון עושה משהו נורא ומשלם מחיר. יש בהרבה מאוד בפרשנות ובחז"ל, מה היה מחירו של אהרון, האם שני בני אהרון שמתו זה בגלל זה, האם אהרון נכנס לארץ בגלל זה, כל מסיבות מה קרה לאהרון בעקבות המעשה הזה. בכל מקרה כתוב בתורה, וזה כתוב לנצח, זה מכתב אשמה כזה. על אשר עשו את העגל, אשר עשה אהרון. עכשיו, בואו נחזור שנייה לזכריה. זכריה נמצא בסיטואציה פחות קשה, אבל מאוד דומה. וגם שם נמצאים ישראל באיזה סטרס של עבודה זרה. והם לא רוצים לשמוע כלום, ולא יכולים לשמוע שום דבר. והם עושים עבודה זרה, ואף אחד לא יגיד להם כלום, וגם כמו שאמרו את חור, מי יודע מה יוכלים להראות. מאשימים חז"ל את זכריה בזה שלא שעשה את מה שעשה בעצם אהרון. מה שהיה כתוב אצל אהרון לא לעשות ככה, והוא לא רצה שיהיה את השם כהן ולוי, היה צריך גם זכריה לעשות. ולדעת שעם ישראל עלול להרוג אותו, ועלול לקרות משהו ש 250 שנה אדם שלו יצרוץ ומאות או אלפים יהרגו בחורבן ירושלים. למה? כי יאי, זה השם כהן ולוי, כי זה קרה. אהרון ידע לעשות את זה, כי אהרון נמצא בתוך הקהל. אבל זכריה שעומד מעל העם לא יודע להבחן את זה. אם אתה נמצא מעל הקהל, סליחה, אם אתה נמצא מעל הקהל, אם אתה לא נמצא בתוך הקהל, איך תדע מה יעשו לך תגידי בתוכך? להגיד, הוא למה פסוק קשה? הוא למה פסוק דרמטי מאוד? הוא לא ישים אותם בזה שמות חריפות. אבל כנראה, אם היית בתוך הקהל, היית יודע שעכשיו אי אפשר להגיד להם את זה. שעכשיו עלולים להרוג. שעכשיו עלול להיות נזק נוראי לכלל ישראל. זאת אומרת, יש משהו בעמידתו של זכריה מעל העם, שהוא לא יכול לצפות את מה שיעשה העם. שהוא לא יודע להבחן מה העם הזה צריך לשמוע. מה הוא יכול לשמוע ומה הוא לא יכול לשמוע. מה הוא ישמע ויעשה טוב, מה הוא ישמע ויעשה נורא. אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, רואה מה שקרה לחור, מבין שלמרות שהוא אהרון הכהן, ולמרות שכולם אוהבים אותו, הוא לא יכול עכשיו להגיד להם לא על המזבח, על העד. הוא נמצא בתוך הקהל. הוא יודע לשפוט אותם. הוא מכיר את ערכם, הוא מכיר את החיים שלהם. הוא יודע איפה הם נמצאים. הוא לא חושב שהוא כהן ונביא ונביא, אבל הוא יודע איפה חשבונות. הוא יודע איפה הציבור נמצא. כיוון שהוא יודע איפה הציבור נמצא, הוא יודע מה להגיד להם ומה לא להגיד להם. הוא לא אומר להם לא. עכשיו, לא משבל משבל. אבל מי שחושב שהוא חתן המלך, והוא כהן, והוא נביא, יום הכיפורים היום, וכולם באים לשמוע רק אותו, ותלויים בעבודה שלו, ובעצם רק מחכים שהוא יפתח את הפה ויגיד משהו, אז הוא טועה בטעות החמורה ביותר, וגורם לשון חז"ל, חטא לדורו, מיטה לעולמו וחטא לדורו. זאת אומרת שבצד ההאשמה החריפה, שמאשים הנביא, את ישראל במעשה הנורא של רצח זכריה, וצורים לזכריה, למה לא היית מספיק קשוב, מספיק בתוך, מספיק יחד עם הציבור, כדי לדעת איך אומרים להם את מה שלא אומרים להם לא נכון. אתה יודעת מתי להגיד, כן.
אני חושב שבכל זאת, הסיפור של אהרון לא עובר חלק כל כך. גם משה רבינו שחוזר ושומע מה קרה, בא אליו בטענות.
נכון.
עכשיו, יותר מזה, יש שם המצב של וקום שלטוני, זאת אומרת, את אהרון הם מכירים משענים שקוראי בעצם היה המנהיג שלהם לפני שמשה צץ.
נכון.
אותו הם מכירים כל השנים, משה רבינו זה למעשה מנהיג שמצמח כמכון מלמעלה. באמת יש פה שאלה גדולה מאוד, איך אהרון לא מביא למצב שבו הבוחרים בו להנהיג את המנהיג כשמשה איננו. זה שקשה היה לעם לקבל שהמנהיג שלהם נעלם, הוא לא מגיע בזמן. היה שם איזה הטעות המפורסמת.
יחזק את דבריך. יחזק את דבריך. קודם כל, הערה ודאי נכונה. אני אגיד במילה אחת, זה לא קשור לשירותנו, רק בהערה אחת. משה רבנו יורד מההר עשת קדימה. הוא לא צריך להגיד מילה. הוא יודע, כשהוא צריך להגיד פסוקים טוב, הוא יורד מההר ופתאום משתנה התמונה, כי משה הוא מנהיג. הוא דמות של הנהגה. ואהרון כנראה לא דמות של הנהגה, דמות אחרת, דמות של כהן גדול. אבל דווקא בתוך זה אני אומר, שאלה טובה שאתה שואל, למה לא בחרו אותו למנהיג, שאלה טובה, יכול להיות תשובות לזה. אני אומר, ברור שאהרון, דווקא הוא היה דבר שהוא לא עומד בראש, אבל הוא הדמות של אוהב שלום ורודף שלום, הדמות של שבעיקר אותו כל ישראל, זה דמות שאומרת, היכולת שלו להבין את המצב שלו, זה שעושה להדגיש. הוא באמת רואה את המצב ובוחר ונענש במידה מסוימת על זה. זאת אומרת, כמובן שלא מקלים מידה, הוא נשאר כהן גדול, והוא יקריב את הפעם של הכיפורים, והוא ניגש ראשון. התכפר לו, המטרה הייתה נכונה וההוראת שעה הייתה נכונה. אבל עדיין נזכר לו את העגל, לא פעם ולא פעמיים. וחז"ל אומרים על בוא בני אהרון שזה קשור לזה. וזה גם כן מרעיש מאוד, אבל משלם מחיר אישי. עדיין במישור התלי, ישראל ממשיכים אחרי חטא העגל לארץ ישראל כרגיל. לא נעצר המהלך שהיה עלול להיעצר. זאת אומרת, שנייה, זה בעצם החטא הזה, עם כל נוראותו, שהדורות משלמים עליו וכולי, פקדתי, זה נכון, ועדיין המהלך הישראלי ממשיך בזכות הבחירה של הוראת שעה של נביא. גם ישעיהו אומר, ישעיהו כבר יש ניסיון של אהרן הכהן, והוא יודע שלפעמים צריך להגיד, לפעמים הוא צריך להגיד, שאלתי מישהו, כובש נבואתו, זה לא כובש נבואתו, הוא היה צריך להגיד מה שאמרו לו, ועדיין לדעת, איך אומרים ומתי אומרים. פה מי שעומד מעל העם, לא יודע להגיד את הדבר הנכון. וזו השוואה שעושים ליחזיאל. השוואה ליחזיאל, גם דברי נחזיאל, זה לא משנה, הדברים היו שונים, האירועים שונים. עדיין הצפייה שלו, את הציבור, את הקהל, אמיתית יותר, כנה יותר, ולכן היא פוגעת נכון. לעומת זאת, זכריה טועה בזה. אני רוצה להקריא משפט אחד, שמה שהייתי מוגבל במשפט פתורות אפשר להביא. כן, אני רוצה להקריא משפט אחד מהדברים שאנחנו כותב בעניה בשבת. אני מדבר ישירות, לא מדבר על זה, אבל ישירות על המצאות של הנהגה. יש לך אגב כתב סופר, כתב סופר, כן, על התורה, שנמצא בפרשת בישר. זאת פרשת פנחס, הוא מתאר את שעת מותו, שם מתארים שם במי שכתב את שעת מותו, והוא דיבר על הנהגה, סביב הנהגת יהושע, כבודת ישראל את הנהגת יהושע, וגם שם הוא כותב, היכולת של המנהיג לחוש, לא לחוש את מה שהוא רוצה להוביל. אני מנהיג, יש לי יעדים, יש לי מחשבות, אני רוצה להביא לכאן, להביא לשם, ואיך אני מתקדם קדימה. הייתי פעם אפשר להגיד עם פירוט השמות. פעם גרתי יפה, אבא שאני גרתי בלא מורה, והגיע רב צעיר שהתמנה עכשיו ברבנות ביישוב, ביישוב אחר, הוא בא להתייעץ עם הרב לבנון, כמה דברים שהוא רוצה לעשות שינויים ביישוב שלו. כך הוא נכנס, ישבתי איתו ביחד, הכרתי אותו, עכשיו ביחד, אומר לרב, הרב, אני נכנסתי ליישוב לפני חצי שנה, ואני רוצה לעשות שינויים כאלה וכאלה. הוא מתאר את השינויים, ולכאורה זה לא יפה, שיעור כזה, תוכנית כזו, ומשהו לנשים, משהו לילדים, משהו זה. הוא גומר את התיאור, הרב שואל אותו, אתה מכיר כבר את השמות של כל הילדים ביישוב? את השמות של כל הגברים והנשים, אתה יודע? אתה מכיר את המצב הכלכלי של המשפחות האלה? קח חצי שנה, או אתה אומר, אחרי רק שנתיים, תכיר. בוא שנתיים, תבוא נעשה שינויים. אם אתה לא בתוך הציבור, אם אתה לא בתוך הקהל, איך אתה רוצה להביא אותה למקום יותר גבוה? איך אתה יודע מה נוגע להם, ומה יעשה בדיוק בפור? זה העמדה של זכריה, ודאי הייתה עמדה צודקת. הוא אמר דברים נכונים. הוא אמר את דבר השם, רוח השם אפשר אותו. הוא לא אומר משהו לא נכון. אין לו שום מילה אחת לא נכונה, או מוגזמת אפילו. הכל היה מדויק. זה לא הזמן לומר את זה. הם מסוגלים לשמוע את זה. תהיה לא מעל העם, אלא בתוך הקהל. תוכל לעמוד נכון את התוכחה, אם מתאימה או לא מתאימה. אומר הרב בניה, המעלה, אני אגיד כמה משפטים. המעלה העליונה של המנהיג האומה היא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו, עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם ושוב הסדר שהם צריכים להם. לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו. זאת לא מה שהוא חושב שצריך להוביל, מה שהוא חושב שצריך להיות. כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, וכאילו הוא עומד על מצב אחד ומקום אחד איתם, זאת התכונה העדינה שצריכה להיות למרכם. הנהגה צריכה להיות כזו שהיא מביאה את התוכחה דווקא מתוך מקום שבו היא נמצאת בתוך הציבור. כן, חבר'ה. זה נמצא בשבת מונבב. הנה, יש עוד. זה המקום שבו מופיעה תוכחה ובו מופיעה משפיעה נכון. חבר'ה. אתה אומר שקשר זה דווקא על מלכים, זה פתאום קשור על כהן או על נביא. זאת אומרת, הוא מתייחס לו כאילו הוא מלך, כי הוא נמצא מעל. נכון. או, אז באמת, אני חושב שמשם מתחילה הביקורת. את הביקורת של חז"ל מתחילה משם. יש כזה ידוע, פורסם שצדיקים וגדולי ישראל היו נפטרים עם הפנים לציבור, סימן טוב. עם הפנים בצד השני, סימן לא טוב. תואר שם בתואר בשלושה באלול, בתואר פרטות לרב קוק. היה יפנים לקיר ועושה מאמץ אחרון ונפטר בתוך ההתפכות לצד השני. זאת אומרת, ללמד זכות גם ביחד, גם אחרי הכל. באמת נראה שבדרוש נדיר מאוד, ונדרוש שפה מתחילה לקרוא. למה הוא לא אומר, למה זה האדם רע האחרונה שאתה... כן, ואין בזה נראה תקמה, בעיקר זה כפיות טובה. אני מרגיש שזה לא יכול להיות. כן. מגנים אותו, חוסר את
התכוונת.
לא מגנים אותו, חוסר את התכוונת. כן. אולי שאתה מבקש שלך לתנוחו של הצפת והתחול, אז למה לחשוב על זה? נכון. אני יכול להגיד שוב על זה, כנראה,
להשוות מהלבה לרבה. אני לא מסיים. לא הפסיע ראשי המקודש, הכתוב קראו רועה. האם זה כל זה נכלל
בתוכחה? נכון. זה בדיוק התוכחה שאדם לא יצא, חלם את הערים כאן כמו שהיו ישיבות גדולות, שבהם היו יושבים אלפים כדי לשמוע את רב הונה, אני חושב, אחד האמוראים, והיו תלמידים שיושבים בשורה ראשונה, כתוב שנעקרו, הכוונה שכמעט קרה להם עקרות, בגלל זה שלא רצו לצאת החוצה, ואז כולם הצטרכו לקום. זה נקרא לפסוע ראשי המקודש. זה מתואר בגנאי על בני מלכים שבאים ככה ורוצים שכך שכולם מתיישבים, אז הם מתיישבים על הרצפה, זה חתיכת טרחה לקום ולשבת. והם היו עושים את זה בכוונה, לבוא, להטריך את כולם לקום, ואז זה נכון, זה נפסד, וזה בדיוק הסוגיה הזאת. אני רק אסיים בזה, אני חושב שזה... טוב, חבוד, כן.
אבל אני
לא
חושב,
משהו
שחייבים לציין, שאותו יחזיאל, הוא
שלא
במקרה, בן של
מישהו
שקוראים לו זכריה.
כן, לא קשור אבל.
לא, לא קשור.
לא קשור. אתה צודק, צודק, זה לא קשור. עכשיו, אנחנו רק אסיים בזה, אני חושב שזה הסוגיה הזאת של תוכחה, דווקא בפתיחת ספר דברים. שזה תשעה פרקים, הראשון בספר הזה כולם תוכחה. היכולת תוכחה לגעת ולא לעשות את הדווקא ההפוך. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאתה מוכיח מישהו, במיוחד בדורות שלנו, אתה יוצא את המצב הנוגדני, אתה יוצא בדיוק במצב ההפוך. אמרת לו ככה, עכשיו הוא עוד יותר מדרדר, עוד יותר הולך הפוך. תלוי באמת בשאלה כמה אתה בתוכו. כמה אתה נמצא איתו, כמה אתה לא נמצא מעלו. העמידה של מעל העם, היא העמידה שגומרת את התוכחות, לא נותנת תוכחה להיכנס. התוכחה של משה רבנו הייתה דווקא מתוך המעמד, זה צריך לראות בתוך הפסוקים, דווקא מתוך, בתהליכים השונים, מתוך האהבה לישראל, מתוך החיבור עם ישראל. ולכן התוכחה הזאת משפיעה, וזה גם, אני חושב, מחשבה טובה עם עבורנו, עם של, של, של צער, של אבלות, של תוכחות. איך התוכחה תהיה משמעותית לטובה ומפתחת ויוצרת ולא חלילה עומדת. תודה רבה. מה שלומכם? מה מדי פעם? מה מדי פעם? אתה יודע, אני אבד לך את
זה. טוב, שם כוח. יש לי נוסף, אפשר לעשות נוסיף הקש. גם עם נבות הישראלי, כן? כשהרי נפטר הוא ביקש נקמה, כאילו אחרי המוות שלו, כאילו ברגע האחרון שלו, הרי הקדוש ברוך הוא ביקש נקמה. והרוח הלוי מרחפת בזה, זה ביקש נקמה, וזה דרשה לבנאי. עכשיו, דבר נוסף, יש איזה סיפור שמסיים עם התיקון של זכריה, אתה מכיר את הסיפור?
כן, כן.
שאחרי אלף שנה, עם הנוצרי,
כן, כן. כן, כן.
Thank you.